ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציעא דף צדי א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 16 שורות מלמעלה. לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה תשומת ליבנו למה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה. ציירנו מעוין, וגם בתוך הגמרא אתם יכולים לראות מספרים 1 ו-2 על יד הגמרא, שתי שאלות שנשאלו מרב פאפה. אחד ענה כפי הדין, ובשני ענה להם לחומרה. בגמרא נראה את הביטוי שהוא ענה דלב כהלכתה, לא שהוא ענה להם שלא כדין או בטעות, אלא הכוונה שהוא ענה להם דלב כהלכתה, הכוונה לא כפי עיקר הדין אלא לחומרה. אנחנו ממשיכים מה שכתבנו בשוליים. 1. מהו ללוש עיסה בחלב? 2. בעניין כלי בהמה, מהו להכניס לדיר מין ושאינו מינו? הגמרא, אמר רב פאפה, הני מילי באו מיני דבי רב פאפה באבא, הדברים האלו שאלו ממני, נשאלתי בישיבה של רב פאפה בר אבא, ופשתי להו לאיסורה. ובשני המקרים, שתי השאלות, עניתי להם לאיסור, לאסור. אחד הכלכתה, אחד מהתשובות של אחת השאלות, עניתי להם כפי הדין. מה שפסקתי לאסור, זה היה כפי הדין. ואחד השאלה השנייה, דלאב כהלכתה, עניתי להם לאיסור, לאסור, אבל האיסור הוא לחומה, הוא לא כפי עיקר הדין. באו מיני, השאלה הראשונה ששאלו ממני, מהו ללוש את העיסה בחלב? האם מותר ללוש עיסה שהוא מיועד להיות מאפה, אבל בסופו של דבר יהיה מאפה חלבי? אם נתמקד בפת, בלחם שיהיה חלבי, זו השאלה, ופשתי להו לאיסורה, ועניתי להם אסור ללוש עיסה בחלב כהלכתה, וזה כפי הדין. דתניא, והנה המקור תנאי שילמד על כך. אין לשין את העיסה בחלב, ואם לש, כל הפת כולה אסורה בפני הרגל עבירה. כשאנחנו מדברים על כך שהפת אסורה, הכוונה לאכול את הפת אפילו במלח. למה? כי הרגל של האנשים הוא, איך אומרים היום להכין מהפת סנדוויץ'. אומר רש"י, כל הפת אסורה אפילו לאכולה במלח מפני הרגל עבירה, שלא יאכל בשר אימא. אז אנחנו אוסרים את הפת גם אם אתה תאכל את זה רק במלח, בגלל שפת חלבי הוא עשוי לאכיל יחד עם בשר. כיוצא בו, דומה למה שנאמר לגבי הפת, אין תשין את התנור בעליה, אותו תנור שמכינים בו מאפים, לא מורחים בקירות התנור מבפנים, שם אגב מדביקים את המאפים, את הפיתות, את הלחמים על קירות התנור מבפנים, אז לא תשים את לא מורחים עליה. עליה זה שומן מן הבהמה. ואם תש, אם הוא עשה כך, כל הפת כולה אסורה עד שיסיק את התנור. זה תהליך של הכשרה שמבעירים את התנור וזה מבטל את את השומן שנבלע בקירותיו. ואני אמרתי מבטל, זה מבטל באופן הלכתי, זה מתיר את התנור. ואידך השאלה השנייה, באו מיני, מהו להכניס מין ושאינו מינו לדיר? וכפי שאמרנו בהקדמה, כאן השאלה הוא סביב עניין של כליים, אסור להרביע שני מינים שונים ביחד. מהו להכניס שני מינים, נגיד כבש ועיז, לתוך אותו דיר? ופשתי להו לאיסור דלאו כלכתה, ואני עניתי להם שאסור, אבל האיסור הזה, האיסור להכניס שני מינים לדיר, זה חומרה. דיאמר שמואל, ואנחנו נבין תקף מה הסיבה שזה מוגדר רק כחומה ולא כעיקר הדין. לחלופין השאלה, מה האיסור מן הדין כשמדובר ביצירת ולד כליים? אז שמואל אמר, הדין הראשון הוא לא קשור לסוגיה שלנו, בכל אופן הוא אומר, במנעפים, עדות למשל על שניים שעשויים, שני בני אדם שעשויים להיות ביחד, נגיד אשת איש ואדם זר, כדי להעיד עליהם שהם קימו יחסים של איסור, עד שיהיו כדרך המנעפים. או רשי כותב על זה, מנעפים מעידים עליהם, מעידים לחייבה מיטה ומלכות, מי שישכבו זה על זה כדרך המנעפים. ואין צריך לעידים שיהיו כמכחול בשופר. זה לשון נקייה של הזיווג עצמו, נגיד במחילה, אבל לשם ההבהרה, כמו חול בשופר, את זה העבר הזכר נכנס לנקבה. זה לא צריכים לראות, זה לא הזקיקתן תורה להסתכל כל כך, לא עד כדי המספיק לחייב אותם שרואים אותם כמו שרשי אומר שופים זה על זה. בכליים, אנחנו חוזרים לגמרה, ובכליים עד שיכניס כמכחול בשופר, אמרנו כבר, לא נחזור על זה עוד פעם, אבל זה המשל, זה מתי יש איסור ביצירת כליים, שנגיד החקלאי, מי שאחרי על הבהמות, על הרבעת הבהמות, אין איסור עד שהוא עושה את זה, ולא רק מכניס אותם לדיר שהם עומדים כל אחד בנפרד, ואז עם הזמן אולי הם יתחברו. זה ההכנסה לדיר אינו אסור מן הדין. מה אסור מן הדין? עד שיכניס כמחול בשופרת. כמו שאמרנו מקודם, עז וכבשה. מה תברכתבוי ברמי? הוא מעלה קושיה, רק נציין שיש בשוליים של הגמרות המסומנות תת נושא, שם כתבנו כהמשך לשאלה מספר 2, הגמרה מרחיבה בעניין מה מותר ומה אסור בעניין הרבעת בהמות דם במינו. אז אנחנו ממשיכים בגמרה, רב אכתבוי מעלה קושיה, אילו נאמר בהמתך לא תרביה, כתוב בהמשך כליים, בהמתך לא תרביה כליים, אבל אם הפסוק היה עוצר כך, בהמתך לא תרביה, הייתי אומר לא יאחוז אדם הבהמה בשעה שעולה עליה זכר. זה, והכוונה פה זכר ונקבה מאותו מין. הייתי חושב שיש איזו איסור שאדם יחזיק אותם כשהם עולים זה על זה. תלמד לומר כליים, האיסור הוא רק כשמדובר בכליים, אבל מין במינו מותר לאחוז אחד את השני כשהם עולים זה על זה. אז אפשר עכשיו לדייק מכאן. לאו מכלל, דקיליים אחיזה נמי לא. אחיזה זה, איך אומרים, פחות חודרני ממקול בשפופרת. אז מכאן אנחנו שואלים, שרואים שבקיליים האיסור הוא לא רק מקול בשפופרת, הוא אפילו אחיזה בשעה שהם עולים זה על זה. הגמרא אומרת, שדוחה את הקושה, מהי אחיזה? הכנסה. המילה אחיזה פה בביתה הוא באמת הכנסה כמקול בשפופרת, כמו ששמואל אמר. ומהי קרי לה אחיזה? אם מדובר פה במכניס כמקול בשופרת, למה הברייתא משתמשת במילה אחיזה? תשובה, לישנה מעליה, פשוט לשון נקי, כמו שאנחנו פה בשיעור שלנו ניסינו להיזהר מלפרט יותר מדי. פעם אחת עשינו רק כדי שאף אחד לא ייתה, אבל יש חשיבות לשמור על לישנה מעליה, לשון נקי. אמר רב יהודה, מין במינו מותר להכניס כמקול בשופרת, זה מין במינו, אנחנו מדגישים, הפעולה הזאת, עד כדי ככה, קראתי לזה מקודם, הפעולה החודרנית, כמקול בשופרת, זה מותר, ואפילו משום פריצות הלקה, ואין לחשוש מפריצות, אומר רש"י, ואפילו משום פריצות הלקה, אין כאן משום דשמה יבוא לידי הרהור דבר, נאמין, מובא במסכת עבודה זרה, לא יסתכל בחמור וחמורה, בחזיר ובחזירה, בשעה שאין מזדווגים ונזקקים זה עם זה, דהתם, למה שמה אסור אפילו להסתכל? כשאינו שלו, שאינו צריך לסייע, אבל היי, ההתר כאן של רב יהודה, בלידתי תריד ולא מהרהר, כך אומר הגמרא. מהי טעמה? נחזור לגמרא, למה זה מותר? כי בלידתי תריד, הוא עסוק בעבודה שלו, הוא הבעלים של הבהמות האלה, והוא תרוד, כוונה הוא מרוכז בעבודה, והוא לא, לא באותו מעמד מהרהר בדברים בתחום הזה שיכול להביא אותו לידי מחשבות אסורות. עמתיו רב אחתבויה בר עמי, מעניין רק לשים לב שהוא זה שהעלה את אותו ברייתא מקודם כקושיה על דברי שמואל, וכאן הוא מעלה אותו מקור כקושיה על הנאמר כאן. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אילו נאמר בהמתחה לא תרביע, הייתי אומר לא יאחוז אדם את הבהמה כדי שיעלה עליה זכר. תלמוד לומר כליים, כליים הוא דאסור, המין במינו שרי. תוך כדי הלימוד רציתי רק לדייק את עצמי, כי אמרתי זה, אמרתי שרב אחתבי מקשה מאותו מקור, זה לא בדיוק אותו מקור, וקודם דובר על לא יאחוז אדם בשעה שעולה עליה זכר, כאן כתוב לא יאחוז אדם את הבהמה כדי שיעלה עליה זכר. תלמוד לומר כליים, כליים הוא דאסור, איסור אחיזה הוא אסור, המין במינו שרי, מה מותר? אחיזה. אבל אפשר לדייק, ומין במינו נמי אחיזה אין הכנסה, לא כמו שרב יהודה הרחיק לכת ואמר שכשמדובר במין במינו מותר אפילו להכניס כמקור בשופר, זה לא רואים, רואים שבמין במינו אחיזה בשעה כדי שיעלה עליה זכר, אבל לא מעבר לכך. הגמרא עונה, מהי אחיזה? המילה אחיזה פה שהוא אסור רק בכליים, הכנסה, ובמין במינו מותר, ומהי קרי לאחיזה? לשנה מעליה. אני חוזר עוד פעם, אבל במין במינו אפילו הכנסה מותרת כמו רב יהודה. אמר רב אשי, המילתא באו מיני דבי רב נחמיה ריש גלותא. הדבר הבא, שאלו אותי מביתו של ריש גלותא, שנקרא אז נחמיה יש גרסה אחרת, רבנה ריש גלותה. מה השאלה? מהו להכניס מין ומינו ושאינו מינו לדיר? שני צדדים לשאלה. כיוון דאיקה מיני, מאחר שיש אותו מין, כמו השאלה פה, האם מותר להכניס עז ועיזה וכבש לאותו דיר? אז מאחר שלעז יש עיזה, כיוון דאיקה מיני, פטר מיני גריז, הוא נמשך אחר מינו. או דילמה, אפילו הכי לא, או אפילו שיש מינו, מאחר שיש שם לא מינו, אסור. ופשתי להו לאיסורה דלא הלכתה, אותו ביטוי שראינו מוקדם יותר, ועניתי להם לחומרה, דיינו, אני עניתי תשובה שאסור, אבל זה לא עיקר הדין. עניתי להם כדי להחמיר עליהם, למה? משום פריצותה דעבדי, כי בעצם לביתו של ריש גדותה עובדים שם עבדים, ועבדים הם פרוצים, וכפי שאמרנו והסברנו מקודם, שהעניינים האלו יכולים להביא לידי איסור. הם פרוצים, ולמרות שמינו נמצא שם, הם יכולים לחבר את השאינו מינו באותו מעמד. אז לכן עניתי להם לאיסור לחומרה, בגלל העבדים שעובדים אצל ריש גלותה. הגענו למשנה, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, מחלוקת תנאים בעניין אכילת פועלים, במי שעושה מלאכתו בידיו ולא ברגליו, או ההפך, מהו שיוכל. דיברנו עד כה על היתר פועלים לאכול תוך כדי עבודתם, ואנחנו ממשיכים בנושא הזה, המשנה. היה עושה בידיו, אבל לא ברגליו, או ההפך, ברגליו, אבל לא בידיו, אפילו בכתפו, הרי זה אוכל. מה זה אפילו בכתפו? רש"י אומר, דאינו מזיז ידיו ורגליו, אבל הוא עושה פעולה שמה בלי להזיז אותם איברים. רבי יוסי בבילה אומר, עד שיעשה בידיו וברגליו. כאן הגמרא מתעניינת במקורות לדינים האלו. מה הייתה אמה לתנא קמא, שאומר שהפועל יכול לאכול גם אם הוא משתמש רק באיברים מסוימים ולא כולם? הגמרא עונה, כי תבוא בכרם רעך. וההבנה של הפסוק, שהוא הפסוק שמאפשר לפועלים לאכול בכל מי דוד, איך שהוא, במה שאתה עובד, אם אתה עובד בידיים ולא ברגליים, בבקשה תאכל. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, עד שיעשה בידיו וברגליו. מה הייתה עם רבי יוסי ברבי יהודה? תשובה, כי שור. אנחנו מדברים על הלימוד שלמדנו כבר מספר פעמים בדפים הקודמים, ורש"י מזכיר לנו, כי שור דעה אקשית לשון הקש חוסם לנחסם. הפסוק אצל שור אומר, לא תחסום שור בדישור, ויש הקש בין השור והאדם שהוא חוסם את השור. אז דיני אכילת פועלים נלמדו משור לאדם, וגם ההפך. ואומר כאן הגמרא כתשובה למהו המקור הבסיס לשיטת רבי יוסי ברבי יהודה, כי אכילת פועלים הוא כמו אצל שור. מה השור שאמרנו שהפסוק אומר לא תחסום שור בדישו? מה השור עד שיעשה בידיו ועליו? כי דישת השור הוא על ידי הרגליים הם האחוריות, והקדמיות הם הידיים של השור. אז כמו שדישת השור הוא על ידי ידיו ורגליו, אף פועל עד שיעשה בידיו וברגליו. באי רבא בר אבונה, דש באווזים ותרנגולים לרבי יוסי ביהודה מהו? הדישה על ידי העופות האלו, עופות אין להם ידיים, יש להם רגליים, אבל מבחינת העוף זה כל מה שיש לו. אז מה הדין לגבי חסימה חסימת העופות אם אתה דש בהם. מהו? בכל כוחו באינן ואיקה, העופות האלו דשים עם כל הכוח שיש להם, והיינו הרגליים, שזה כל מה שיש לו. או דרמה, בידיו וברב לאינן והלקה, או צריכים בפועל ידיים ורגליים, ואצל עופות אין תיקו. אז השאלה הזאת נשארת בלי תשובה. אמר רב נחמן אמר רב בפועל, פועלים עד שלא הלכו שתי וערב בגת, אוכלים ענבים ואין שותים יין. אומר רשי, עד שלא הלכו דלקן להטיל ענבים על הגת ודוחים ברגליהם על הגת, ועד שלא הלכו בשתי וערב, אין מלאכתה ניכרת ביין אלא בענבים, לפי כך אין שותים יין. דהבילית עושה במין זה ואוכל במין אחר, ושזה אסור. אז לכן בשלב המוקדם הזה שהם לא הלכו שתי וערב, הלכו נגיד רק בכיוון אחד, הם יכולים לאכול בענבים ולא לשתות המיץ שנקרא יין. משלחו שתי וערב בגד, אוכלים ענבים ושותים יין. וכמובן מדובר על היין, המיץ ענבים שמתחיל לזרום באותה שעה. המשנה בשוליים תחת הכותרת נשא כתבנו, עושים במין זה לא יאכל ממין אחר, לא יאכלו ממין אחר. היה, אומר המשנה, היה עושה בתנים, לא יאכל בענבים. כמובן הם צמודים זה לזה, הם קרובים זה לזה, אבל אם הוא כעת עסוק במלאכה שקשור לתנים, הוא לא יכול לאכול בענבים שבסביבה. בענבים לא יאכל בתנים, אבל מונע את עצמו עד שמגיע למקום יפות ואוכל. ואומר רשי, אבל מונע הוא עצמו וכלי ואוכל כל אכילתו מהן, מהיפות. ממשיך המשנה, וכולן לא אמרו אלא בשעת מלאכה. אומר רשי, וכולן לא אמרו שיוכל אלא בשעה שהוא עוסק במלאכה, ולא שישב לו ויוכל, לומר הרי מנעתי עצמי עד כאן, לא ביטלתי לאכול, עכשיו אשב לי ואוכל. ממשיך המשנה, וכולן לא אמרו אלא בשעת מלאכה. אבל משום השב אבידה לבעלים שלא יתבטל ממלאכתו ויאכל, אמרו פועלים אוכלים בהליכתן מאומן לאומן, משורה לשורה, ובחזירתן מן הגת, ובחמור שהיא פורקת. אז יש כאן הדין הבסיסי שתוך כדי העבודה הפעולה ממש הפועל אוכל, אבל זה יכול לגרום לכך שהעובד הוא פחות עובד, כי בשעה שהוא אוכל לא ממשיך לעבוד. אז תקנו שהפועל יכול לאכול בשעה שהוא עובר משורה לשורה. אז בשעה שהוא עובר משורה לשורה של הצמחים, הוא בלאו הכי לא אוכל. אבל מציאות שהוא יש תוך כדי עבודה הוא לא יאכל, והוא בתמועת האי אכילה הוא אומר שאני אשב עכשיו לאכול, כמו שראינו ברשי, הרי מנעתי עצמי עד כאן, לא ביטלתי לאכול, עכשיו אשב לי ואוכל, זה לא. ממשיך הגמרא, אבל לא לפני שנסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, שאלה, עושה בגפן זה, מהו שיוכל בגפן אחר? ורשי מסביר שיקוץ גפן יפה וילך למקום שהוא עובד שם ויוכל. הגמרא, היא באה לו, השאלה נשאלת, עושה בגפן זה, מהו שיוכל בגפן אחר? כמו שהסברנו שהוא יקוץ אשכול גפן יפה וילך למקום שהוא כעת עובד, שהוא פחות איכותי, ויוכל שם מהאשכול שהוא קצץ. אז כאן שני צדדים לשאלה. ממין שאתה נותן לכליו של בעל הבית בעינן והעיקה, הביטוי נותן לכליו של בעל הבית זה ביטוי שנסמך על הפסוק ואל כליך לא תיתן, שהפועל לא יכול לשים פירות שבהם הוא עובד לתוך הכלים שלו, של הפועל. הפסוק מדבר, אומר, אוסרת את זה. אתה יכול לאכול ממש, אבל לא לשים בכלים שלך ויקח אותם הביתה, כי אתה אמור לשים את הפירות לכליו של בעל הבית. וזה הכוונה פה של הגמרא, ממין שאתה נותן לכליו של בעל הבית בעינן, בעינן זה דרוש כדי להתיר אכילתך, והנה, אני עובד בגפן, אוכל מענבים, אז והעיקה, הוא מקיים את הדרישה הזאת. או דילמה, מתי מותר לפועל לאכול? ממה שאתה נותן לכליו של בעל הבית בעינן, והלקה, כעת אתה נותן מהגפנים הפחות איכותיים לכליו של בעל הבית, רק מכאן אתה יכול לאכול, ולא לקצוץ אשכול יפה מגפן אחר. יש פה בגמרות המסומנות, השס עוזר, קטע שבסוגריים, ובשוליים כתבנו, בתוך הסוגריים גמרא מעלה תמיהה שלכאורה אין מקום לשאול השאלה, ואחר כך מסבירה שיש מציאות שעדיין ניתן לשאול השאלה. וכמובן אחרי הסוגריים אתם רואים משולשים שיופיעו בשני כיוונים, והם ניסיונות לפשוט את השאלה לשני כיוונים. עוד מעט נתייחס שוב פעם לסימונים, נקרא את הגמרא באופן ישיר מאחר שהקדמנו עכשיו מה מטרת הגמרא. הגמרא שאלה שאלתו, ועכשיו בתוך הסוגריים, ואם תמצא לומר עושה בגפן זה לא יאכל בגפן אחר, כלומר רק במה שאתה עסוק רק מזה אתה יכול לאכול, אם זה אפשרות, כאילו להעלות את זה, אמרנו את זה כאפשרות בשאלה, שור במחובר היכי אכיל. אנחנו יודעים שכמו שאדם פועל, אוכל במחובר, בזמן שהוא עוסק בדברים המחוברים, גם השור, הזכרנו מוקדם יותר שאנחנו מקישים, לשון הקש, חוסם לנחסם. דיני שור נלמדו מדיני אדם וכן ההפך. אז שור במחובר היכי אכיל, הרי השור הוא בהמה יחסית גדולה, וגם מחובר אליו נגיד המחרישה או כלים מאחוריו, והשור שהוא עומד קדימה בזמן שהפעולה נעשית מאחורה, הוא לא אותו צמח שבו הוא עובד, הוא אוכל. למרות שניסינו להסביר את השאלה, נלמד ביחד רש"י הסבר השאלה. דיבור המתחיל, ואי אמרת, למה לי למיבי למה להעלות את השאלה בכלל? פשיטה דאוכל, שמה שמספיק שיהיה מימים שאתה נותן לכליו, אתה יכול לאכול גם אם הוא לא אותו צמח שאתה נותן לכליו שבעל הבית. פשיטה שמותר. דאי אינו אוכל, אם אנחנו נאמר כמו צד השני של השאלה, ראינו עוד דילמה ב', ממה שאתה נותן לכליו שבעל הבית בעינן, אם אתה תגיד כך, שור במחובר דרבינא ליה דאכיל, רבינו מקודם, בדברים הקודמים, ששור כמו אדם יכול לאכול במחובר, שהשור עושה עבודות בצמחים, באילנות המחוברות לקרקע, היכי אחי, הרי מלאכת שור במחובר אי אפשר לו לאכול מגפן שהוא עושה בשרי, קשור לצמד לפני העגלה. והבוצרים עושים בגפן שאצל העגלה, ונותנים בעגלה. עכשיו, איפה פה של השור? הפה של השור הוא רחוק מהגפן שבאותו זמן הפועלים שמים בעגלה שקשורה לשור. אנחנו חוזרים לגמרא. שאלנו שאין כאן שני צדדים לשאלה, הגמרא אומרת שכן. אמר רב שישא ברי דרבידי בשלחא. ומה זה בשלחא? אומר רש"י, בזמורה ארוכה מאוד ומגעת עד לפני השור. אז מאותו צמח, נגיד אותו גפן. גפן יכול להיות לגדול, להיות די ארוך, והקצה הקדמי הוא אצל פה של השור, בו בזמן שהפועלים מורידים ענבים אשכולות מהקצה השני שאצל העגלה שקשורה לשור. אז השאלה עדיין קיים גם לגבי שור, גם לגבי אדם. האם עושה בגפן זה מהו שיוכל בגפן אחר? תשמע, וכאן אנחנו מתחילים לראות משולשים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה אתם רואים שהגשנו את הביטוי תשמע, והם ניסיונות לפשוט השאלה הנ"ל לשני כיוונים. אז יהיה תשמע לכיוון שמשפיץ למעלה, זה כיוון שכן אוכל, ואם הפוך, השפיץ למטה, זה ניסיון לפשוט שאינו אוכל. הביטוי ואי אמרת מודגש בפס כפול. עכשיו חזרה לגמרא, תשמע לכיוון שכן אוכל, שעושה בגפן זה מותר לאכול בגפן אחר, כמו שאמרנו מקודם. רק נזכיר שוב פעם שמדובר שהפועל הוא קוצץ גפן אשכול מגפן יפה, והוא יאכל מהאשכול הזה כשהוא עושה בגפן אחר. תשמע, היה עושה בתאנים, לא יאכל בענבים, מה שראינו במשנה. אפשר לדייק מכאן. התאנים ותאנים דומי דתאנים וענבים אוכל. כמו, מה אסור סך הכל? לעבוד במין אחד ולאכום במין אחר. אבל אם מדובר באותו מין, ענבים וענבים, מותר. והיא אמרת, עושה בגפן זה אינו אוכל בגפן אחר, איך היא משכחת לה? אז איפה נמצא הדיוק שאמרנו שבאותו מין אתה כן יכול לאכול? אז אם אתה אומר שעושה בגפן זה אינו אוכל בגפן אחר, אז איך יש מציאות של הדיוק שאמרנו? אז מאחר שכן, סימן שעושה בגפן זה יכול לאכול מגפן אחר. הגמרא דוחה. אמר רב שישא ברי דרבידי במודלת. נחזור לרש"י. אמר רב שישא ברי דרבידי, לעולם תרוויו באינן. מה הכוונה? ממין, מאותו מין, וממה, ממה שאתה עובד עליה. רק אז אתה יכול, רק אז הפועל יכול לאכול. והי דאיצטריך למתני תאנים וענבים. זה שהמשנה לימדה שתאנים וענבים זה אסור, כלומר לעבוד בתאנים ולאכול ענבים אסור, ודייקת ומשם דייקנו התאנים ותאנים אוכל, זה לא המקרה שלנו בשאלה, כי בשאלה שלנו זה ודאי יהיה אסור לפי הדחייה, לקצוץ אשכול מגפן יפה ויביא את האשכול הזה למקום אחר שהוא גם עובד בגפנים, זה בכלל לא שאלה, זה לפי הדחייה אני אומר, זה אסור. אז מה דייקנו פה? התאנים ותאנים אוכל בתאנה המודלית על הגפן, או גפן מודלה על תאנה. והשמרינן היה עושה במין זה, לא יאכל במין אחר, ואף אגב דהווי עסוק בשניהם, שרי צריך להגביה ולהפריד הענפים של זה מזה, כשהוא חותך. ומיהו? לא ממין שאת, גם שאתה עושה כך, ומיהו לא ממין שאתה נותן הוא. אם אתה למשל קוצץ תאנים מענף שמונח על גפן, אתה לא יכול לאכול ענבים, אתה יכול לאכול רק מהתאנים. אני אקרא עוד פעם, ומיהו לא ממין שאתה נותן הוא, התאנים ותאנים דומיה דהני, כגון המודלט על חברתה. אין צריך להבחין מאיזו מעין יאכל, דמימין שאתה נותן, זה תאנים, וממה שאתה נותן הוא. למה? ובשניהם הוא עסוק, הוא מגביה ענף של תאנה המודלט על תאנה אחרת, אז הוא עסוק בשניהם, בזה מותר, מותר לאכול תאנים, והוא לא מחייבים את הפועל להבחין האם אני אוכל מהענף שממנו אני קוצץ כעת את העינה, ולא מהענף השני של התאנה השנייה שעליו מונח הענף הזה. זה לא נדרש, אבל זה מותר, זה הדיוק, זה המקרה של תאנים ותאנים. אבל לקצוץ, כמו שראינו מקודם, אתה כעת עובד על גפן, והוא גפן פחות איכותי, הוא נביא ממקום רחוק אשכול מגפן אחר, זה לא מותר. ואנחנו חוזרים לגמרא. תשמע, אתם רואים שהמשולש התהפך, זה לכיוון לאסור לאכול מגפן זה כשאתה עובד בגפן בגפן אחר. תשמע, אבל מונע את עצמו עד שמגיע למקום היפות ואוכל. כך ראינו במשנה. ואי אמרת עושה בגפן זה אוכל בגפן אחר, נזר ונטי ונחו אתם. למה שהוא לא יביא משם לכאן את היפות? למה במשנה יש היתר למנוע עצמו עד שהוא מגיע ליפות? למה צריך להמתין עד שמגיע ליפות? שיביא מהיפות לכאן ויוכל. מזה שהמשנה לא מאפשרת את זה, סימן שזה באמת אסור. הגמרא עונה, משום ביטול מלאכה לא קם מבעלן. מה זה ביטול מלאכה? זה הזמן שהוא הולך ומביא, לכן יהיה אסור. ברצוני לחזור על ההוכחה לשם הברה. הבאנו ציטוט מהמשנה שאומרת שמונע את עצמו עד שמגיע למקום היפות ואוכל. זה כן, אבל כפי שהגמרא אמרה, והיא עושה בגפן זה אוכל בגפן אחר, אם זה היה מותר, למה הוא מונע את עצמו עד שמגיע למקום היפות? נזר תוך כדי העבודה שהוא עובד עכשיו על הלא יפות, פחות יפות, למה שלא נאפשר לו שילך ונטי ונחול הטעם, שילך לשם ויוכל שם את היפות. אז מכאן אומרים סימן שאסור, שאין היתר למי שעושה בגפן זה לאכול בגפן אחר. כי אם זה היה מותר, היינו אומרים נזל ונטי ונחל הטעם, שילך שם ליפות ויביא אשכול מן היפות ויוכל. הגמרא אומרת זה בכלל לא עולה על הדעת, משום ביטול מלאכה לא קם מבעלן. אדם שבאמצע שהוא עובד על הפחות יפות, אין הווה מינה שנאפשר לו לבטל מהגפן הלא יפה שהוא עובד עליו עכשיו, להתבטל, ללכת למקום היפות ויקח משם אשכול יפה. זה לא היה שאלה, זה ודאי אסור. כי קם מבעלן, היכא דאיכא אשתו ובניו, מהי? אנחנו, השאלה שלנו הוא, אדם כעת עובד בענבים, באשכולות, מגפנים פחות יפות, והוא לא מתבטא ללכת ליפות, אלא אשתו ובניו שהם לא מועסקים. הם ילכו ויביא את היפות אליו, איפה שהוא עובד, על הפחות יפות, ואין כאן משום ביטול מלאכה. רק מה, האם מותר לו לאכול מיפות בזמן שהוא עובד על הפחות יפות? זה השאלה, מהי? תא שמע, ושוב פעם, אנחנו שמים לב על המשולש עם השפיץ למטה, סימן שזה בכיוון לאסור, בכל זאת. תא שמע, וכולם לא אמרו, לגבי הפועלים, שמותר לאכול אלא בשעת מלאכה. אבל מפני השבע וידה לבעלים אמרו פועלים אוכלים בהליכתן מאומן לאומן ובחזיקתן מן הגת. פה יש סימון חדש בשוליים תחת המבנה. הכותרת מבנה, אתם רואים גם מספרים אחד ומאים, אחד ושתיים. הבלטנו את הביטוי סברוה. שני לשונות הפוכות. לפשוט שאלתנו על פי הדקטני במשנה כולם לא אמרו וכו'. הפסק הפוס שאתם רואים מדגיש את המילה אלמה. הניסיונות להסיק מסקנה לשאלה. אז אנחנו חוזרים ממשיכים בגמרא. סברוה מהלך כעושה מעשה דמי. זה שהולך מאומן אומן, זה כאילו הוא עובד על הצמחים. רשי כותב, כעושה מעשה דמי, ויש לו לאכול. מאחר שהוא עושה מעשה, יש לו היתר לאכול, ואפילו הכי, אילב דתיקון לרבנן, דניחא ליה לבעל הבית, אם לא היה החשיבה הזאת, שעל בסיס זה תקנו שיכול לאכול, מדורייתא לא אכיל. מפני שהליכתו צורך גפן שולך אצלה הוא, ואכילתו, הוא לקח, מאיפה הוא לקח את הענבים לאכול, ואכילתו מהענבים שקוצץ מזו שיצא ממנו הוא. אז הוא, הליכה זה לשם גפן הבא, בזמן שהוא, שתקנו לו לאכול מגפן שהוא עזב אותו כעת. אלמה עושה בזה, אין אוכל בזה. כלומר, מעיקר הדין לא. אלא התיקון שמוזכר במשנה זה תיקון בגלל שזה נוח לבעל הבית עצמו. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אנחנו מניחים כנקודת הנחה שמהלך כעושה מעשה דמי. שבעיקרון הפועל היה אמור לאכול גם כשהוא הולך מאומן אומן. ומשום השב עבדה לבעם הוא דאכיל, ועם כל זה רק בגלל התקנה לטובת הבעלים הוא אוכל, מדורייתא לא אכיל. אבל מדורייתא הוא לא היה אמור לאכול. אלמה, מה אפשר להסיק מכאן? עושה בגפן זה אינו אוכל בגפן אחר. הגמרא דוחה, לא, לעולם אם הלך עושה בגפן זה אוכל בגפן אחר, הוא מהלך לאו כעושה מעשה דמי. זה לא נחשב מעשה, בגלל זה היה צורך לחכמים לתקן שבכל זאת מותר לא לאכול. אבל הציור שלנו, השאלה שלנו, לא מדובר במהלך, מדובר שהוא כעת עובד בגפנים ממש, ואשתו ובניו מביאים לו אשכול מגפן אחר, מכאן אפשר להגיד שזה יהיה מותר. איקה דאמריקן הפוך ממה שאמרנו בלשנה הראשונה, סבוע מלך לאו כעושה מעשה דמי, והיינו תאמה דמדורייתו לא אחר משום דלאו כעושה מעשה דמי. העושה מעשה כמו הדוגמה שעליו אנחנו דנים, ורשי כאן מוסיף פה העושה מעשה כגון נושא בכתף והולך מזו אל זו אחיו. אני קורא עוד פעם בגמרא, העושה מעשה אחיו מדורייתא. אלמה, מכאן אפשר להסיק, עושה בגפן זה אוכל בגפן אחר, כמו שאנחנו התחלנו את הדיון, שהוא עובד בגפן מסוים, ואשתו ובניו מביאים לו אשכול, זה גם גפנים, אשכול גפנים, מגפן אחר שיכול לאכול. לא. לעולם המלאך עושה בגפן זה אינו אוכל בגפן אחר. אנחנו ממשיכים לדף צדי ב' ומהלך כעושה מעשה דמי. ואומר רשי בשורה הראשונה, הוא מלך כעושה מעשה דמי, ואפילו הכי, אליו משום השבת אבידה, לא אחי. גם שהוא נחשב כעושה מעשה, רק בגלל, זה לא היה מבטיח או מאפשר לו לאכול מגפן אחר. רק בגלל השיקול של השב אבידה, של חיסכון לבעל הבית, אז מתירים עושה בגפן זה לאכול מגפן אחר. אבל זה, כפי שאמרנו, אינו מותר בעיקר הדין. רק אם מדובר בהשב אבידה תקנו היתר. ובחמור שהוא פורקת. הגמרא שואלת בתמיהה, כשהיא פורקת מאיכן אכלה? כאילו, בעץ החמור, כל מסעה פורקים בבת אחת, והולכים. אז מאיפה היא תאכל? אימה עד שתהי פורקת. שהחמור אוכלת מהמסע עד שעד הנקודה הזאת שהיא פורקת. אומר רשי בשורה השלישית, עד שתהי פורקת בהליכתה אוכלת ממעשוי שעל גבה. ממשיך הגמרא, תנינה להד איתנו רבנן. המשנה שלנו מהווה בסיס לברייתא הבאה. חמור וגמל אוכלים עם מסוי שעל גביהן, ובבד שלא ייטול בידו ויאכיל להם. אז מה אנחנו רואים מכאן? שתוך כדי הליכה הבהמות אוכלים מהמסוי שעל גביהן. עד כאן שיעורנו להיום.